ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב שלזינגר, בוקר טוב למאזינים, בוקר. למאזינות.
בוקר דרק ממש סרי. כן, באתי, אתה יודע, נכון. באתי לצאת עליך באנרגיות של 3,000 כמה, עם איזה שבוע וזה, עם השני הרוגים.
כן, אז הותר לי פרסום ששני חיילי צהל נהרגו מקריסת מנוף בעזה, הרוגים מגדוד 51 של גולני, עוד 7 פצועים, אחד מהם קשה, הכל בגלל קריסת מנוף. בגלל הרוחות הזאת, אחד הרוגים רב סמל במילואים, נדב כהן, בן 21, מושב בית חנן, ובוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
אבי?
כן, שלום לכם.
בוקר טוב. בוא תספר לנו מה קרה.
טוב, לצערנו, כמו שתיארתם, באמת היום לפנות במהלך הלילה, מנוף במת הרמה, שמשמשת לתצפית ולקשר, כתורן קשר, קרסה על קבוצת חיילים שהייתה במגנן של צהל בצפון הרצועה. תקלה שלא הייתה צריכה לקרות. מדובר במנופים שצהל שכר בשנה וחצי האחרונים מכלל חברות הרמה בארץ, ומשמשים גם כתצפיות, גם כעמדות תצפית וגם כעמדות קשר, כדמיות בסוג של אנטנה, סוג של תורן. ומה שקרה זה שלמרות התחזית נזק אוויר הסוערת ולמרות הרוחות הזאת, בצהל לא הורו לקפל את המנופים האלה או לקבע אותם בצורה כזאת שהם לא יקרסו, שיעמדו ברוחות הזאת, ולצערנו היא קרסה על אוהל או איזשהו מתחם שינה של החיילים. כתוצאה מכך שני חיילים נהרגו, אחד נפצע באורך אנוש ושישה נוספים נפצעו באורך בינוני עד קשה ברמות פציעה שונות בעניין הזה. מסוקים של חיל האוויר הגיעו מיד למקום, פינו את הנפגעים בבתי החולים, וצוותי רפואה נמצאו לקבוע את מותם של שני הלוחמים בזירה עצמה.
ומה אתה שומע מהצבא? מה מתכוונים לעשות בעקבות האסון הזה?
הורידו את המנופים האלה כבר כרגע עד סוף השחה, עד סוף השערה, סליחה. הורו בכל הגזרות להוריד את המנופים האלה, את הפרנים, לקרקע, עד שבעצם יהיה ניתן לחזור להפעיל אותם בשל תנאי מזג האווירה.
תחושה של יותר מדי תאונות מבצעיות בשבועות האחרונים, בחודשים האלה.
כן, זה חוסר חשיבה של מפקדים, חוסר אחריות שלהם, אפשר לומר ככה. אנחנו רואים את השחיקה שהמלחמה הזאת גורמת לדרגות הפיקוד וגם לחיילים עצמם. עושים שטויות, עושים, וקורות תאונות כאלה, תאונות שלא צריכות לקרות מן הסתם. זה בסוף, אתה שומע את זה בני זה גרביר, אתה יודע, כולם מקבים את ה... את הדברים שלהם בבית, כן, את הציצים או דברים כאלה, אז אתה לא חושב לקבע את המנוף בצורה כזאת שהוא לא יקרוס, אתה יודע, זה כבר משהו שהוא בלתי תואר, זה תאונה מיותרת ומטופשת, מה שנקרא.
אבי, ואני רואה שאחד הרוגים, רב סמל במילואים, נדב כהן, למשל בית חנן, גדוד 51, גדוד סדיר, אני מניח שזה בחור שהיה בסדיר, וכמו רבים וטובים, הוכתם למילואים מיד בתום השירות, נכון?
נכון מאוד, כן, בדיוק כך. זה חיילים שברצף ממשיכים למילואים, זה ממש קבוצה ענקית של לוחמים, שבמקום לחזור, לצאת ולהתארגן על החיים, אם זה לימודים, ואם זה טיור של אחרי צבא, ואם זה נמצוא עבודה וקריירה, ממשיכים להישאר בצבא לעוד תקופה של 3 חודשים, חצי שנה.
אז אלה הדווחים, בין 3 חודשים לחצי שנה.
פלוס מינוס כרגע. אבל זה די, אחרי בן אדם שעושה 2 ו-8 חודשים ברצף, ביחידות שדה, ביחידות קרביות, בחוד, בלחימה, להוסיף לו עוד תקופה כזאת ארוכה, זה לא פשוט.
נווה, אם אתה כבר על הקו, עוד עניין אחד, טיילנו השבוע אשכנזי ואני בטול כרם, לראות שם את הפעילות המאוד מאוד אגרסיבית. מה עם היוש, אבי? איך התרשמת שם ובכלל?
אני חושב שהסיפור הזה זה מתן אקמול לחולי סרטן. כל הפעילות הזאת, עם כל הערכה שלי למפקדים ולחיילים שעושים את העבודה שלהם ועושים עבודה מצוינת ביוש, אבל זה לא הפתרון. ואני אסביר גם למה אני מתכוון. בסוף אנחנו יודעים מראש הנחש. אנחנו יודעים מי מפעיל את המערכים האלה. אתה שמרת כמוני את מפקדי הגזרה, שמספרים שבסוף מדובר בחבר'ה שמשלמים להם הרבה כסף כדי שיהפכו להיות מחבלים. ואם בסוף מדובר בתשתית של כסף ושל ארגון שמגיע מבחוץ, שזה מאיראן, מחמאס חול, מארגוני הג'יהאד האסלאמי שיושבים בכל מיני מקומות במזרח התיכון, אז במקום שישראל תפעל כנגד הראשים האלה, כנגד מי שמחולל את הטרור האלה, לא את הפושרים למטה שעושים את ההובה ומבצעים את הירי, אז אנחנו רוצים אחרי הזנב של עצמנו כל הזמן, עשינו את זה בלבנון, עשינו את זה בעזה, ועכשיו אנחנו עושים את זה באיוש. אז עד שלא יפתרו את הבעיה הזאת, ועד שאותם מנהיגים של ארגוני הטרור האלה, הם יהיו בני מוות, אם הם גם בטהרן, ואם הם בסטמבול, ואם הם בכל מיני מקומות אחרים, אנחנו נמשיך בכל מיני מבצעים כאלה, פעם בטולקרם, פעם בג'נין.
כן, אתה יודע איך המפקד שם אמר לנו, מי שהיא שאלה אותו, כתבת של עיתון הארץ שאלה אותו, עד מתי המבצעים ומשהו כזה, הוא אמר לו, תקשיבי, יש לי חבר אמריקאי, שבדרום הוא גובל עם מקסיקו, בצפון עם קנדה, קנדה מדינה שהסמל שלה על הדגל זה הלה של מייפל, זה אויבים להילחם איתם, אצלנו פה הכל חרבות, נשארים, אנחנו נלחמים איתם 150 שנה, כנראה שנמשיך להילחם איתם.
אבי אשכנזי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שנתבשר רק בשורות טובות, לא כמו הבשורות של הבוקר.
תביא קצת בשורות. עוד טובות, אבי, בעזרת השם.
תודה רבה. ואפרופו מה שאמר לך אותו מפקד, אז זה בדיוק, אתה יודע, זה מחזיר אותי למסיבת העיתונאים הבאמת דרמטית, מרגשת, היסטורית, של הנשיא טראמפ ובנימין נתניהו.
אחרי באולפן, איך הייתה אווירה?
אווירה הייתה אחלה, אבל חכה, לפני שאנחנו באולפן, אספר לך מה שהיה באולפן, אני באמת חושב, אתה יודע, מי כמונו לא היה רוצה לקום בבוקר ולראות לידו קנדים או איסלנדים או נורווגים או ים, כמו ש... אתה יודע, יש הרבה בעוטף עזה מאז השבעה באוקטובר, אתה יודע,
גם... עבידה בכר,
שמענו אותו. נכון, גם השמאלנים שבהם שרוצים לראות ים מהבית שלהם.
אני מרגיש שמגיע זה אבל.
אז בוא, חבר'ה, שלא יהיה הבנות. אין אחד שלא היה רוצה שכנים אחרים או שלא היו שכנים. בינוי מרצון, יקומו החבר'ה, יטוסו למרוקו.
אבל, אני מרגיש שמגיע
אבל.
אמא שלי אומרת שכל מה שאתה אומר עד האבל, אם אתה שם אבל, כל מה שאתה אומר לפני לא נקרא.
נכון. אוקיי. מיליון אחוז, כמעט. כי לא יקרה כלום. מדובר בפנטזיה, מדובר בתוכנית דמיונית, מדובר בתוכנית שההיתכנות שלה היא אפס, מדובר אולי באיזה רצון של הנשיא טראמפ מאוד מאוד מתוחכם ללחוץ על המדינות המתונות, סעודיה, קטר, מתונות עלק, אבל מדינות שיש להם מה לתרום לעזה, להגיד, אתה יודע מה, אני שם פתרון על השולחן, קיצוני, אתם שונאים אותו, אתם מתנגדים, אבל אם אתם לא תביאו פתרון אחר, אז אני אתחיל לנסות גלגל את זה. עכשיו, אתה כבר שמעת, איך אני יודע שזה לא רציני? כי כבר במסיבת עונאים, ישבתי באולפן של 12, וכבר במסיבת העיתונאים, לפני הפגישה שלו עם נתניהו, ואחרי מסיבת העיתונאים הנוספת, חוץ מזה שהוא נהנה נהג גדולה מאוד, ואי אפשר היה לא לשים לב כמונה.
קראתי בארץ שהוא סבל. לא, מישהו כתב
לא,
יסמין לב.
לא, נתניהו
מישהו...
סבל, טראמפ חגג.
נתניהו סבל, סבל במסיבות העיתונאים?
כן, הוא סבל.
אתה ראית את המסיבת עיתונאים?
אני ראיתי את המסיבת עיתונאים.
הוא סבל?
הוא לא מצא את מקומו. טראמפ ניהל את העסק. רגע. לא, סבל. הוא לא אהב את זה, אבל טראמפ מאוד מאוד נהנה. ניכר בטראמפ. טוב, עזוב את זה, רגע. טראמפ מאוד מאוד נהנה.
לא, אני אחזור לזה, כי זה...
רגע, אני רוצה לך שכבר במסיבת העיתונאים לפני ואחרי, שמנו לב לסתירות אצל טראמפ, מנהל מסיבת העיתונאים, החתן הראשי של האירוע, שמנו לב לסתירות. מי ישלוט, מה ישלוט. ומיד אחרי, זה יום אחרי, אנחנו שומעים את דוברת הבית הלבן, קרולין לויט, אומרת, הנשיא לא התחייב שכספי משלם המיסים יממנו את האמריקאי, יממנו את שיקום עזה, הנשיא רוצה להגיע לעסקה עם השותפות של ארצות הברית באזור, אתה רואה כבר צעד אחורה. זה סתירה מוחלטת לדברים שהוא אמר, אנחנו נשלוט, וכבר כולם רצים לטוויטר ושמים שם דגל ארצות הברית ברצועת עזה, ובכלל כוכב נוסף על הדגל האמריקאי. אני אומר לך, אלוואי, אלוואי שיום אחד תושבי עזה יחליטו שהם לא רוצים להיות כאן יותר, במדמנה הזו יקומו וילכו. אתה שואל אותי אם זה יקרה, אין דבר. לזה התכנות. עזוב את ההתנגדות של סעודיה, ירדן, מצרים, כולם, קטר. אין לזה התכנות, ובסוף אנחנו, לצערנו הרב, נשאר עם החיים עצמם, והחיים עצמם זה הבוקר הותר לפרסום, והחיים עצמם זה מה יהיה עם החטופים, והחיים עצמם זה האם יש שלב ב', והחיים עצמם זה האם המלחמה תימשך או תיפסק, אלה החיים עצמם, הפנטזיות, תשאירו אותם בגדל פנטזיות.
שמע את הפרשנות הזאת, שמעתי אותה גם באולפנים וגם ממך הבוקר, אני אגיד לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי שהווייב, הווייב הכללי הוא האירוע של ההורדה והדיכאון והבסה והעזבו, זה לא יקרה ולא יקרה. עכשיו, אתה יודע מה? אולי לא יקרה. אני אומר, חכה שנייה, קח 24 שעות, קודם כל תרים לחיים, קודם כל תגיד אני נהנה, קודם כל תבין את המסר הגדול המרכזי מאחורי הדבר הזה שאומר, התיישב או נעמד, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, וסרטט לעולם קודם כל את הסיפור כמו שהוא. העולם הזה היה מבולבל, הוא מבולבל מכל מיני תמונות של עזתים שמחזיקים רעבים וילדים עם סירים, העולם מבולבל, בא נשיא המעצמה הגדולה בעולם, ואומר חבר'ה, ישראל היא הקורבן, הם המתקרבן, ישראל טובים, הם רעים. כשאתה רוצח נשים, כשאתה שורף ילדים בחיים, כשאתה הורג גברים ומשפחות, העונש שלך קודם כל הוא גירוש, השמדה, חורבן, מוות, ולך הביתה, לך לכל הרוחות. קודם כל, ברמת הנרטיב הכללי, איך לא שמחתם מהאירוע הזה? איך ביום של מחורת, ישר שמעתי, הנה, אתה פותח את הבוקר, רגע, שנייה, לא התפרצי,
אני מנתח איזה ריאלית.
הכל בסדר. זה בדיוק מה שאני אומר, חכה רגע.
אני התחלתי ואמרתי על מה שזה יקרה,
חכה רגע גם אתה, וגם כל האנשים שבדעתך, רביב דרוקר, קראתי את הדברים שהוא כתב בטוויטר. עכשיו, אתה יודע מה, יכול להיות שאתם צודקים, יכול להיות שאולי זה לא ריאלי. אני דרך אגב חושב שמי שגרש 10,000 יהודים, ככה מהבית, יכול למצוא גם את הפתרון, בטח שכשאתה עם גיבוי אמריקאי, אבל אתה יודע מה, חכה שנייה. קודם כל תשמח, קודם כל תהנה. הרי מה היה קורה? מה יושב בבסיס הדבר הזה? בסוף יושב פה בסיס אחד. ביבי. אני יכול לתאר לעצמי תמונה, שאם לצורך העניין, חכה שנייה, אם לצורך העניין לפיד, או בנט, למשל, היו הולכים עם לנשיא אמריקאי, והוא היה עומד מולם, וזה, והוא נותן גיבוי כזה מלא. הרי כל המעדות, איזה מסר! מה אמר נשיא המעצמה הגדולה? צדיק היסטורי, סוף סוף. אבל מה? האירוע פה הוא לא האירוע של האם זה ריאלי או לא ריאלי, האירוע הוא פה זה ביבי, אנחנו לא ניתן לו את הדבר הזה, אנחנו לא ניתן לו את הניצחון, אנחנו ישר נוריד, וישר נקלקל, וישר נגיד שזה אי אפשר, ולא אי אפשר, וכן, ועולם הערבי, והוא לא, והדוברת שלו, ואמרה וזה, כל זה נועד רק כדי להוריד, זה משהו יותר גדול, זה מה שעושים כל השנה האחרונה. עכשיו אני אגיד לך לגבי הסיפור הריאלי, אתה יודע, שמענו כל כך הרבה קשקושים בשנה האחרונה, כל כך הרבה הזיות ותרלולים. אם אני אתחיל עכשיו להשמיע לך את כל קשקושי לא ניכנס לרפיח, למה להיכנס לרפיח? מה פתאום להיכנס, אסור להיכנס לרפיח? מה עם האסטרטגיה? מה עם היום שאחרי? כמה פעמים אתה וידלין וזי וכל האנשים האלה דיברו, רגע, אבל מה עם היום שאחרי? ובסוף, הנה, מגיע היום, מה הייתה האסטרטגיה? הנה האסטרטגיה, הנה היום שאחרי. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אם בנימין נתניהו היה נכנע לכל מיני תכתיבים של ביידן ושל בלינקל ושל כל ה... משיחי שקר האלה שאמרו מה ובוא ננהל ובוא זה והרשות
לא, אתה מדבר כאילו שזה יצא לפועל.
קודם כל זה עוד לא יצא לפועל,
נכון.
אבל קודם כל שאתה נשיא המעצמה הגדולה בעולם שם את זה, אוקיי. שהמנובלים הרוצחים הנאצים ותומכיהם מסולקים לכל הרוחות, קודם כל תשמח,
מצוין, כל מה הלאה, מצוין
עכשיו,
מה הלאה.
אין לך שום דבר אחר, סעודים והקטרים לא יבואו לשם וישלטו, רשות פלסטינית זה אותו דבר, אז מה שצריך להיות זה לשאוף ולא להוריד, לקחת את זה, ולקחת את זה בשתי, הנה, הבוקר ישראל כץ מוציא הודעה, רוצה לשמוע את האוכנית הערכו, תקשיב, באמת, מדינת ישראל, בלי גיבוי אמריקאי, סילקה מהבית, אנשים, 10,000 אנשים, ככה, בקלות, בלי לפתוח מעברים, בלי שיש להם ארץ וחורבן, בלי לתת להם אפשרויות אחרות, אתה יודע מה? זה יכול להיות ריאלי, ראינו כבר דברים שעם הזמן, איך הוא אמר? אני קודם כל שם את זה על השולחן. מפה, כל השבוע כולם דנו על זה, האם זה אפשרי, האם לא אפשרי. כבר הרווחנו את הדבר הזה.
טוב. איתמר בן גביר, אתה יודע, שיהיה כאן עוד מעט לרעיון, פרש מהממשלה בין השאר כי הוא ראה את המראות של היום שאחרי, שאתה כל כך צחקת וזלזלת, ואתה ואחרים, אסטרטגיה, ומה יהיה ביום שאחרי. אז בינתיים, ביום שאחרי, לצערנו הרב, אחרי שנה וארבעה חודשים של מלחמה, קרובה מדם, מה שאנחנו רואים בעזה ביום שאחרי, זה חורבן גדול, ומבעד להריסות יוצאות טויוטות לבנות עם חמאסניקים עליהם, עם קלצ'ניקוב, עם סרטים ירוקים.
לא דחפת להפסיק את הלחימה?
רגע,
לא דחפת להפסיק את הלחימה?
לדון ביום שאחרי.
לא דחפת להפסיק את הלחימה?
רגע, תן לי, יהודה, כן. תירגע.
אני
אמרתי כל התקופה הזאת, אני הקטן, ורבים וגדולים ממני אמרו את זה, חבר'ה, יהיה יום שאחרי, אז ביום שאחרי, בינתיים, עכשיו, בשטח, תכנס, מעבר לפנטזיות ולסיפורים, והם יעברו למרוקו, ויעברו לאיזה מדינות שאני לא שמעתי עליהם מעולם.
רגע, אבל מה הפתרון שלך?
תן לי.
אתה רוצה לנהל שיח?
לא, דיברת, תן לי להשיב לך. בינתיים, מה שאתה רואה ביום שאחרי, זה ממה... את הדבר שכל כך יגורנו ממנו, וממה יגורנו? שנראה שם שוב את חמאס אחרי הטבח הנורא, הרוגים, האונס, השחיטה והחורבן שהם ימיתו. אתה רואה את המנובלים האלה עושים לנו שם הצגות ברחבי עזה, לכל אורך הרצועה, דרום, מרכז, צפון, אתה רואה אותם משליטים משליטים, נגיד, סדר, כשהם רוצים, נותנים לחבר'ה להתפרע, כשהם לא רוצים, זה מה שאנחנו רוצים, וטויוטות, ושליטה, וכולם בקונצנזוס, הנה חמאס שלט, אין אף אחד שיכול לאתגר אותו ולוח, זה תכנס, זה מה שראינו. עכשיו אתה בא ואתה אומר, רגע, נכון, בשורה טובה, קודם כל אני מסכים איתך ב-100%, זה שבא נשיא אמריקאי ואומר, חבר'ה, יש טובים ויש רעים, הטובים זה ישראל, הרעים זה ראשי חמאס, זה מצוין, זה מעולה, אני שמחתי על זה, כי אני מסכים איתך, שלא רק שאנשים התבלבלו, בעיקר באירופה, אלא כבר התחילה אפילו סוג של הכחשה, שזה בכלל טירוף הדעת, אתה יודע, מכחישים שואה לפני עשרות שנים, גם זה מטורף, אבל להכחיש עכשיו, כשיש מיליארד וחצי סרטונים ותיעודים ועדויות וחיות, זה פסיכי. אז מצוין שנשיא המעצמה הגדולה ביותר קבלה ועולם בא ואמר, אלה הטובים, אלה הרעים.
אז למה אתה משוויז?
אני, לא, חלילה, אני אמרתי את זה גם בשידור, זה מצוין, זה בצורה מצוימת, אבל התוכנית הזאת, שכולם כבר, אתה יודע, באמת כבר חוגגים, והנה הם פה והנה הם שם, לדעתי, ההיתכנות שלה היא יפסיד, ולכן לא תהיה לנו ברירה, לא תהיה לנו ברירה, יהודה, אחרי בשוך המסיבות והחגיגות, לדון באופן אמיתי, מה הולכים לעשות שם, איך מעיפים את חמאס משם, איך גורמים לזה שתושבי עוטף עזה יוכלו לחיות בביטחה, בלי לראות את החמאסניקים, בלי לראות אותם בטווח של 3, 4, 5 ושני קילומטר קילומטר מהבתים שלהם, בלי לראות אותם או בעיניים או בכל אמצעי אחר, ממשיכים לנסוע שם עם הטויוטות, להרוג כל מיני כאלה שמתנגדים להם, ולשלוט ברצועה. זה הרבה יותר ריאלי לדעתי מהפנטזיה, הפנטזיה שטראמפ, שהיא נשמעת מעולה, עולם ללא נוחבות, ועולם ללא חמאס, ועולם ללא תושבים בעזה בכלל, בוא תאמין לי, שאלוואי, אם זה קורה, אני בא וצועק, מרים אותך על הכתפיים וצועק, צועק, טראמפ הוא הגדול בעולם ולא היה בלתו. אבל אני חושש שהדבר הזה, אתה יודע, הוא איש עם הרבה הרבה איכויות, הוא קודם כל קמפיינר אדיר, אבל אתה יודע, מבחינת בין הכרזות, אני זוכר גם את הדברים האזויים שהוא אמר על הקורונה, איך נלחמים בקורונה, אתה יודע, זה הייתה בעיה בתקופה שלו, לשתות אקונומיקה, להפציץ פה, לעשות שם, אתה יודע, בין הכרזות שהוא הרבה פעמים מאוד מאוד צבעוניות, בוא נגיד כך, משעשעות, לבין היישום של הדברים, המרחק הוא אדיר. אני חושש שאנחנו עוד כמה שבועות וחודשים, הסיפור הזה, כל מסיבת העיתונאים וכל השמחה הגדולה תתפוגג, ואנחנו נשארים הבעיות האמיתיות, ונשאר כאן עם 2.2 פלסטינים, רובם המוחלט שוחרי רע, רובם המוחלט, אם רצו לנקום בנו לפני השבעה באוקטובר, רצו לנקום בנו פי מיליון אחרי השבעה באוקטובר, זה החשש הגדול, והחלום הגדול, שיום אחד נקום בבוקר, ו2.2 פלסטינים ישוטו, יעלו על אוניות, או על מטוסים, או אני לא יודע מה, וימצאו את מצמם באיזה, אני יודע, טריטוריה מרוקאית, הפנטזיה הזאת, אני חושש מאוד שלא תתקיים.
אתה יודע מה תמיד, אני לא חוזר אחורה על הדברים שאמרתי, אלא למה להוריד ולמה לבאס, אני הולך איתך קדימה. אתה יודע מה מדהים אותי? אני שומע בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, ומה שעוד אמרו הרבה אנשים אחרים. אתה כאילו בא ואומר, ראינו את הטויוטות, ראינו את הפאצ'ים, ראינו את הניצחונות, ראינו... חבר'ה, אתם ישבתם באולפן, וצעקתם מבוקר עד ליל, ליטרלי, באמת, מבוקר עד ליל, שחייבים ללכת לעסקה, חייבים לעצור את המלחמה, חייבים ללכת לעסקה, מה חשבתם שיקרה? מה חשבת שיקרה שאתה אומר ללכת לעסקה? שלא סיימנו את העבודה, וסמוטריץ' וכולם וחברי הקבינט והצבא אומרים, לא סיימנו את המלחימה. לא סיימנו את המלחמה. רגע, שנייה, רגע, אני מצטט בסופר מדויק, והרי בתוך שתי דקות אני אקבל פה את כל הסינקים שלך, מפה ועד הודעה חדשה, איך תמכתם בעסקה. תמכתם בעסקה, אמרתם להפסיק את המלחמה עכשיו. יאיר לפיד אומר את זה בערך מהשבוע השני, אתה אומר את זה באולפנים, רק פה איתי, בלי שראיתי אותך עוד ב-7, ב-4, ב-5, ב-מוצש, בזה, כל הזמן, להפסיק את העסקה, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה, להפסיק את המלחמה, לעשות עסקה, לעשות עסקה. מה חשבתם שיצא משם? קינדר, קולה, מה חשבתם שיצא משם? ברור שיוצא שם טויוטות, כי כל הדרג הצבאי, כל הדרג המדיני, כל האנשים הזויים, אתם קראתם, אתם קוראים לסמוטריץ' הזוי, אוכל מוות, המנובלת הזאת השבוע קרא לו אוכל מוות, לאורית סטרוק, אורית סטרוק חוזרת ואומרת כל הזמן, תמשיכו את הלחימה, להפסיק סיוע הומניטרי, להתחיל להשתלט על עזה, לא ללכת לעסקה, כל פעם שהיא נפגשת עם משפחות חטופים, בום, מהנדסים לאיזשהו ציטוט, ברור אם אומרים את זה בריש גלי, ואתם הפכתם אותם, את בן גביר, את סמוטריץ', את סטרוק, אתם הפכתם אותם להזויים, ועכשיו אחרי שהפכתם אותם להזויים, אתם אומרים, רגע, אבל אנחנו רואים שם אוטויוטות, ברור שיש שם טויוטות, כי המלחמה לא נגמרה, אנחנו עושים עסקה לפני המלחמה.
אז בגלל החבר'ה באולפנים
לא הצלחנו להחיות חמאס? לא, בגלל החבר'ה של האולפנים, אתה לא יכול להיות כזה צבוע.
אני שואל.
אי אפשר לנהוג בכזאת צביעות.
לא, לא, צבוע.
אי אפשר מצד אחד.
צביעות
כל. אי אפשר לנהוג בצביעות שמצד אחד להגיד להם.
צביעות זה אתה, ואל תבלבל את המוח.
איך אפשר פתאום אחד להגיד? זהו, אז איך יצא? איך יצא טויוטות? ברור שיצא טויוטות, עכשיו צריך להמשיך את הלחימה, אבל אתם לא רוצים להמשיך את הלחימה, אתם רוצים להפסיק את הלחימה, וזה בדיוק הסיפור.
נמשיך את הדיון
בתחילה של המשפט, וגם להגיד
אחרי זה. אז אליבא דיהודה שלזינגר נמצאו אשמים, כל אלה שהיו באולפנים, הם האשמים בזה שראינו את הטויוטות, הם
האשמים בזה,
רגע תן לי,
בוודאי,
הם האשמים בזה,
בוודאי, ברק, אתה הראש, אתה אשם, ותתפטר, אתה רוצה להמשיך את הלחימה,
אפילו אתה מגחך את עצמך,
לא, אני אומר,
הממשלה בנימין נתניהו.
לא עליך, אותך אני אוהב.
הוא לא התכוון בצורה.
אני אוהב.
אז אני אומר,
נו, הבנת אותי. אז יושבי האולפנים. אתה לא צריך לעשות שלום בידי לבן ברק.
תן לי.
אנחנו בסדר, זה לא שווה.
אתם בסדר, אבל המאזינים צריכים דיווחי תנועה.
רגע, יושבי האולפנים הם אלה שאשמים שאחרי שנה וארבעה חודשים אנחנו רואים את
החיות. חלק
ממהנדסי התודעה
אשמים לגמרי.
בוקר טוב לשר לשעבר, אולי גם בעתיד, חבר הכנסת ויושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
נו, חבר הכנסת בן גביר, מתי אתה חוזר לממשלה?
אני עדיין לא הוצאתי את החליפה של השר מהבוידם, אבל בהחלט.
הכנסת אותה בכלל לבוידם?
הכנסתי, צריך להבין שמה שנעשה כאן לגבי שחרור את פעם מאות מחבלים רוצחים, עם איתות שלטון חמאס, זה משהו שאני לא יכולתי לחיות איתו, כמו שאתם יודעים אני איש עקרונות, אבל אין ספק שעכשיו אם תוכנית טראמפ תתחיל להיות מבוצעת, תתחיל להיות מיוסמת, גוברים הסיכויים שאני אחזור, רק מה שצריך זה שבאמת ראש הממשלה שלא יפספס את ההזדמנות הזאת, זה הזדמנות של פעם בחיים, זה היסטוריה, זה הישג אדיר למדינת ישראל, זה רק צריך ללכת על זה.
אז חבר הכנסת איתמר בן גביר, אני לא יודע אם שמעת את השיחה שהייתה לי כאן עם יהודה שלזינגר, אני אמרתי לו, אני אומר לך, פנטזיה מוחלטת, כיף לשמוע, ערבה מאוד לאוזניים ישראליות, אין בכלל ספק, הגדיר כאן מי הטובים, מי הרעים, ישראל הטובים, חמאס הרעים, בין זה לבין לראות 2.2 עזתים, עולים אלוניות, מטוסים, אני לא יודע מה, והם מקימים להם איזה קולוניה במרוקו, במדינה אחרת, היא לדעתי אפס. מה זה אומר מבחינתך שאני רואה שהתוכנית הזאת מיוסמת על ידי ראש הממשלה וזה מה שיחזיר אותי?
ברק, אני חולק עליך. אם תרצו, אין זו אגדה. תשמע, אני בכל השנים האחרונות דיברתי על עידוד הגירה, הוא עזוי, משיחי, קיצוני.
נכון, אמרת.
פתאום נשיא ארצות הברית בכבודו בעצמו אומר את הדברים, עכשיו אני, זה לא 1,800,000 מעבירים ביום אחד, אגב היו תקדימים בעולם, את באלג'יר עשו טרנספר של 1,200,000 איש ועשו את זה תוך חודש, חודש וחצי, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה ואפשר לקדם את זה, אבל אני רוצה לראות גם מעשים, תראה המסיבת העיתונאים, ההצהרות, זה באמת היה חגיגי מאוד, כל כך שמחתי בשביל כולנו, בשביל מדינת ישראל. אבל צריך ליישם את זה.
מה, תן לי תכניס, תכניס.
תוכנית אופרטיבית שקיימת, אגב, שקיימת אגב במדינת ישראל, ליישם את זה, זה אומר שצריך להתחיל לבצע את זה. זה עכשיו תלוי בנו. זה עכשיו תלוי בנו, טראמפ נתן את האישור. עכשיו אנחנו אלה שצריכים להתחיל להניע את המהלך הזה. אם נתניהו יהיה שם, אני איתו על מלא, 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 מלא.
אז חבר הכנסת בן גביר, השאלה הרי הכי מתבקשת בעולם, צריך ליישם את זה. אנא, כנס בבקשה לממשלה, קח אחריות, תטפל את זה. מה, אתה יושב מהיציאה מעודדת ואומרת, רגע, תראו לי, תראו לי, תראו לי, אדוני, היית שם, יש לך כוח, אתה חבר בקבינט, קיבלת עמדת משפיען, כנס ותטפל את זה.
יהודה יקירי, ברגע שנתניהו יגיד לי, בוא, ואני מוציא את זה לפועל עכשיו, באותו רגע, אני אצלו במשרד. אבל, בוא, כבר יותר משנתיים, אתה יודע, כל מיני דברים הבטיחו ואמרו, נעשה, נעשה. קח לדוגמה את פיתורי היועמשית. ממשלת ימין, שנתיים שלמות, מספרים ואומרים, וכל שבוע מבטיחים לי, הייתי צריך לעשות סנקציות, בסוף אמרו, בסדר, בסדר, נעשה. ועד היום, לא קידמו, אני לא רוצה שבסוף זה יסתבר, יסתפק בדיבורים. בוא, אני בשנתיים האלה, בחלקת אלוקים הקטנה שלי, אתם שניכם יודעים, תסכימו, לא תסכימו, תאהבו, לא תאהבו. הייתי השר ששינה הכי הרבה, 30 שנה, מה שלא שינו במשרד הזה, עשיתי בשנתיים. אבל אני רוצה, בעניינים שלא אני זה שאחראי, אלא שבסופו של דבר זה ראש הממשלה, לקדם, לחבק, להוביל, ולהתחיל להניע. אם הוא עושה את זה, אני איתו
שם. אז בוא, אני רוצה לפרוט את זה לתכלס. תראה, אני מאוד מאוד אוהב את הדעות שלך, אבל אני חייב לציין ש... אתה בשנתיים האחרונות מדבר על שינוע ולהוצאת עזתיים, ואתה עכשיו אחרי המסיבת העיתונאים של הנשיא טראמפ, בוא תפרוט לי, אתה אומר, אני רוצה פשוט שיהיה ברורים, אתה אומר, אני לא חוזר לממשלה עד שמה, תוכנית, עד שנתניהו בא ואומר, אני, אוקיי, לוחות זמנים, בעוד חודשיים יוצאת נגלה של 100,000, בעוד 4 חודשים יוצאת, עולים על אוניות עוד 200,000, תגיד לי,
אמת,
מה?
אמת, 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 תכלס,
ובלי
תכלס,
זה אתה לא חוזר, להתחיל, ובלי זה אתה תכלס, לא חוזר.
תכלס, להתחיל, תראה, אם יהיה מיתות חמאס בצורה אחרת, עד רבה ועד רבה, אבל אני אומר דבר אחד, וזה כאן צריך להיות ברור. אני עזבתי את הממשלה, אגב, אתם מכירים, רוב הפוליטיקאים לא היו מעיזים לעשות דבר כזה. אתם יודעים, כיסאות וכוח ושררה והכל. אני באתי ודבקתי בעקרונות שלי, ואמרתי, אני לא מוכן שמטרת המלחמה מספר אחת, מיתות חמאס, לא תצא לפועל. כן, אם נתניהו ילך למיתות חמאס, בין אם זה התוכנית הזאת של טראמפ, שאני חושב שיהיה הדבר הכי טוב שקרה למדינת ישראל, שאני חושב שזה הדבר שהוא היסטורי וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, או בין אם הוא ילך בדרך אחרת, לעצור את ההומניטרי, לעצור את הדלק, לעשות להם משהו כדי למוטט אותם, אני אהיה שם. וכן, ברק, אפשר ליישם את זה, אפשר לעשות את זה, יש תוכנית פעולה גם במדינת ישראל, מוכנה במגילה.
אז עד שאין תוכנית, אתה לא חוזר, עד שאין תוכנית ישימה עם לוחות זמנים, אתה לא חוזר.
אני רוצה לראות את המעשים. תשמע, אני לא אתחיל עכשיו לתת נקודת ציון מדויקת של אוטובוס כזה, או תאריך ביום כזה. אבל יהיה ברור שאנחנו צריכים, בממשלת ישראל הולכת לעשות את זה. אם ראש הממשלה הולך על זה, אני שמה על מלא. ואם לא, אני אמרתי כבר, אני לא אפיל אותו. אבל אני לא מוכן לשאת בממשלה שלא תמוטט את שלטון חמאס. תראו חברים, מה זה מיתות שלטון חמאס? הרי אם לא נמוטט אותם, השביעי לעשירי, עוד שנה, שנתיים, 3 שנים, יחזור אלינו עוד פעם. אם לא נמוטט את הנאצים האלה, אנחנו לא נוכל לחיות
כאן. אבל זה בדיוק העניין, חבר הכנסת. אתה מכיר את הפרקטיקה של עיתונאים שאומרים, יש האומרים, ואז אומרים כמובן איזושהי דעתם, כן? אז יש האומרים, חבר הכנסת בן גביר, שאתה בוחר בדרך הכי קלה בעולם. אתה אומר, אתה קפצת ראש החוצה, בסדר? אמרת, אני לא חותם על העסקה. דרך אגב, ידעת שהממשלה ממשיכה, כי אם ידעת שהממשלה תתפרק, יש סיכוי שהיית נשאר, וזה אני אומר בסוגריים. השארת לצורך העניין לסמוטריץ' ככה גם לנסות לנווט מבפנים, גם לנסות ללחוץ על נתניהו, גם לקחת את הספינה למקום שהוא רוצה. כשאתה, אתה יודע, בסוף אתה תעשה פה את האקזיט התקשורתי, בבחירות אתה תוכל להגיד, הנה חבר'ה, אני יצאתי לעסקה, נכנסתי רק שיהיה מיתות חמאס, ובסוף נתת לו לעשות את העבודה השחורה, אתה תיקח את הקרדיט, והוא עבד קשה.
נמה, ואני אחדד משהו אחר, תן לי להגיד משהו אחר. אני חושב שבין שני אנשי הימין, ראשי סיעות הימין, אחד אמר ועשה והתכוון לכל זה, זה איתמר בן גביר שכמובן לא אוהב את הדעות, אבל הוא בא ואמר על העקרונות שלי אני הולך, והשני מחפש כל דרך איך להכשיר הישארות בממשלה, זו דעתי.
אני חברים, לא אתחיל לרדת עכשיו לרזולוציות של כן סמוטריץ', לא סמוטריץ', אין לי עניין להתנצח עם סמוטריץ'.
לא, זו שיטת עבודה, עזוב סמוטריץ', זו שיטת עבודה.
אני כל פעם מתחיל מחדש מהיכולת שלך שלזינגר להפוך את היוצרות, הרי בסופו של דבר, אני עשיתי את הצעד הכי הכי קשה בעולם. מה, יותר קשה כאן להידבק לכיסא, להידבק לשררה, אתה שר חזק, יש לך הרבה תקציבים.
אני לא ויתרת על זה, אתה הרי שומרים לך את ה... אבל שומרים לך את התיק, נו, חבר כנסת בן גביר, אנחנו יודעים שלא יצאת לתמיד.
ופתאום היום מה שהיא כן רוצה, לא...
אז עשית הצעד תקשורתי?
יהודה, יהודה, אני עשיתי משהו שפוליטיקאי אחר לא היה עושה, למה? כי להידבק לכיסא זה קל. אני בחרתי בדרך הקשה. הדרך הקשה היא לא להישאר ולקבל את הג'ובים, לקבל את הכסף, להסתכל על האידיאולוגיה שלך, לראות איך היא נעלמת, כי לא מיישמים אותה, ולהגיד, וואי, איזה אידיאולוג
אבל
אני.
אבל לא ויתרת על הג'ובים, חבר הכנסת בן גביר, לא ויתרת.
דקה, סליחה, בוודאי שוויתרתי.
הוא ויתר על הג'ובים,
הוא חבר כנסת. לא, הנה, זה נמצא, זה מחכה
לבצע. מה זה משנה לו
שחיים קצב
מה אוחז בהם?
תן לי לעדכן אותך. יש לי, היו לי 3 שרים, כולנו התפטרנו, היה לי יושב ראש ועדה לביטחון לאומי, הוא התפטר, אתה יודע מה, אפילו הנורווגי שלי, קרויזר, אתה יודע, כל כך הרחתי אותו כשהוא בא, ואמר לי, איתמר חייבי לפרוש, לא ממוטטים את שלטון חמאס.
עם יד על הלב, חבר הכנסת, עם יד על הלב, חבר הכנסת בן גביר, שנייה, שנייה, עם יד על הלב, באמת, באמת, שאלה, עזוב רגע, אמרת, אמרת.
זה חשוב, אמרתי לו, קרויזר. אתה הולך הביתה, אתה נורווגי, אם אנחנו פורשים, רוב הסיכויים שתלך הביתה, הסתכל לי קרויזר בעיניים, ואמר לי, אני בשביל העקרונות מוכן לשלם. זה משהו שמיוחד בפוליטיקה, זה לא קיים בפוליטיקה, בוא נגיד את האמת.
חבר הכנסת בן גביר, עם יד על הלב, בינינו, ביני לבינך אף אחד לא שומע אותנו, בסדר, בינינו. אם היית יודע שגדעון סער לא בממשלה, ועל זה הממשלה נופלת, היית מפרק?
אני אמרתי כמה פעמים. אני לא מפיל ממשלה, אני לא רוצה להחליף את נתניהו ביאיר לפיד, אבל...
זהו, זה כל הסיפור.
אבל לא, הסיפור...
יכולת, אתה יצאת, כי ידעת שאתה תחזור, ושאתה לא מפרק את הממשלה, כי הציבור שלך לא היה מוותר לך, והיה מתנקם בך אם היית ממשלת, אם היית מפיל ממשלת.
יש הבדל, יש הבדל, בין לא לפרק את הממשלה, שזה אני לא עושה, נכון, אני לא רוצה לפרק את הממשלה, אני מודה בזה בגאווה, לבין להישאר דבוק לכיסא, לעושים משהו שהוא לא רק בניגוד להשקפת עולמך. זה בניגוד למה שהממשלה הבטיחה, הרי הממשלה הזאת הבטיחה כל השנה האחרונה.
איתמר בן גביר, איתמר בן גביר, עזוב, מצינו את הכנות, אני רוצה לתחול עכשיו שאלה, ובאמת תענה לי בכנות ועם יד על הלב. אתה מאמין לנתניהו שהוא רוצה את התוכנית הזאת של הנשיא טראמפ, אמיתי?
אני מקווה להאמין, אני מקווה להאמין, אבל...
מאמין או לא מאמין, בלי גמגומים, מאמין או לא מאמין?
ברק, בסוף, איך אומרים... את הכסף סופרים במדרגות. בסוף, בוא נראה אם נתניהו הולך על הסיפור הזה בכל הכוח, אז בוודאי שהוא רוצה, ואם לא, אנחנו נדע את זה בקרוב מאוד. אני מקווה, מאמין, מתפלל, רוצה, מקווה שנתניהו ילך על הדבר הזה. זה היסטוריה. זה משהו שיכול לשנות את פני המזרח התיכון, זה משהו שיכול להוביל אותנו לשנים רבות ובינינו, זה באמת הפתרון שעליו דיברתי כל כך הרבה שנים, עכשיו רק צריך ליישם את הפתרון הזה.
תגיד, דיברת מקודם על ההישגים שלך, אתה יודע, השבס והנשק, וזה באמת אפשר לזקוף את זה לזכותך, אבל בוא, אנחנו רואים מה קורה בפשיעה הערבית, ואתה כבר שנתיים כמעט שר לביטחון לאומי, הסיפור של הפשיעה הערבית זה משהו שכאילו לא טיפלתם בו בכלל.
לא טיפלנו בו בכלל, אבל חד וחלק. משטרה עדיין לא הצליחה למגר. אגב, צריך לדעת שנכנס מפכ"ל חדש, יש תוכנית עבודה חדשה, בוא ניתן לו לעבוד, אבל בהחלט, 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 אם אתה לוקח את הנושא של המקרה רצח במגזר הערבי, לאגב, לעומת המקרים רצח של המגזר היהודי, ששם הורדנו את הנתונים בצורה דרסטית.
אבל למה זה? זה עניין תרבותי שלהם? למה זה? למה הפשיעה הערבית?
זה נובע מ-30 שנה של הזנחה, וזה נובע גם מהשלטון
הקודם. למה? אתה יודע, היה כאן סגן תאר יואב סגלוביץ' שבנה תוכנית, וראינו בה את המגמה היורדת, אז זה לא, הזנחה לא הייתה לפחות נדע בממשלה הקודמת.
ברק, אל תתאכזב שאני אגיד לך שבממשלה הקודמת בחרו להשתיק את הדבר הזה, נותנו יותר כסף, הכספים הגיעו למשפחות הפשע, מה שנקרא מדינת ישראל שילמה פרוטקשן. אתם צודקים, אני באתי ואמרתי אין פרוטקשן, אין יותר מדיניות של סולחות, אין יותר מדיניות של הקלות עם עולם הפשע. אז זה נכון, זה לוקח זמן, אני מסכים שבנושא הזה המשטרה עדיין לא הייתה את היכולות שלה. אגב, בין היתר החלפתי 18 ניצבים, בין היתר מיניתי מפכ"ל חדש. כל השינויים האלה נועדו כדי לשנות, אני מאמין במשטרה, ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. תדעו לכם שיש לנו שוטרים באמת באמת נפלאים. בשנתיים האלה חרשתי את כל השטח.
חד משמעית, אבל אחד היועצים שלך דרך אגב, נחקר במחש בהזהרה, חנמל דורפמן, אתה בטח מכיר את התיק, מה הסיפור?
הסיפור מאוד פשוט, היועצת המשפטית לממשלה רוצה לחסל אותי פוליטית, לסכל אותי, לא מתאים לה שאיתמר בן גביר היה ואולי יהיה.
אבל בוא, למי שלא מכיר את התיק, על פי גורמים שמקורבים לחקירה, הוא נחקר אתמול במשך 11 שעות, אנשי מח"ש הטיחו בו טענות שלפיהם הוא נותן טובות הנאה לחבריו, החוקרים הציגו בפניו.
רגע, ברק, שנייה,
הטענות שהוא כאילו הוציא חומרים בקשר ל...
לא, בוא, לא, אתמול כבר פורסם, תפרוט את זה לפרטים. הטענה הייתה שהוא בא ופנה לגבי רישיונות נשק של, של, של אנשים, וביקש לברר למה לא נותנים לפלוני או אלמוני רישיון נשק. עכשיו בוא אני אתן לך, אתה יודע מה, הנה, היועצת המשפטית, אני מקווה שומע את הרעיון, אני מוקלט, הנה אני נותן לה הודעה בשידור חי. איך אמרו בן גביר, המדיניות שלו לתת נשק למקורבים, היא צודקת, נתתי ל-200,000 איש. 200 אלף מקורבים, 200 אלף אנשים נתתי להם רישיונות נשק.
לא, אבל הוא, דיברו שם, אבל איתמר בן גביר, דיברו על סעיף נוסף, דיברו על חשדות שהוא ביקש חומרים, בקשר לפשיעה לאומנית, תיקי שבק, ניסה ככה לקבל מידע, זה טענה נוסף.
ברק, הוא הפשע שלו, שהוא מקורב לאיתמר בן גביר, והפשע של נציב שבת זה שאיתמר בן גביר מינה אותו, ושל אבישי מועלם שעשה את המדיניות שלי, כל הסיפור כאן הוא סיפור אחד. יש כאן פקידים, יש כאן פקידות שיועצת משפטית שרוצה להיות ראש הממשלה, ואני אמרתי את זה כל הזמן לחבריי בממשלה, היא תדיח, תנסה להדיח אותי, תנסה להדיח אתכם, שרה נתניהו היא רודפת אותה, את נציב שירות המדינה כחלון היא רודפת, היא תרדוף כל מה שזז ומשדר ימין, ולכן אני מתפלא על חבריי בדבר אחד, כבר שנתיים מספרים, נדיח, לפתח, למה לא עושים את זה? אז לפני חודשיים אמרו, בן גביר דורש ויש ניגוד עניינים, בן גביר הדרישות שלו מפריעות לנו, הנה עכשיו אין בן גביר בממשלה, למה עכשיו לא מדיחים את היועצת המשפטית לממשלה? אגב, שילמדו מטראמפ, שילמדו מטראמפ, טראמפ נכנס לשלטון, אמר תודה ושלום לכל הפקידות הבכירה, ככה זה עובד במדינה דמוקרטיה.
השר לעתיד, למה חבר כנסת?
השר לעתיד. עכשיו חבר כנסת. אני אגיד לך למה אני לא אומר שר לעתיד. רגע, היית מה מביר. אני אגיד לך למה זה. כי הוא נתן כאן התחייבות עד שאני לא רואה תכלס, אני לא חוזר.
מה זה התכלס? הוא אמר תוכנית עבודה. אולי יצא מסמך ראשון. מסמך ראשון תוכנית עבודה.
תודה רבה לחבר הכנסת
איתמר מביר.
תודה רבה.
תראה, יש לנו כאן מחלוקת על השניים. בן גביר וסמוטריץ'. אתה טוען שעושים עוול לסמוטריץ', שהוא באמת עשה עבודה מבפנים, ולא יודעים להעריך את זה, ובן גביר יושב שם בחוץ ועושה לו בית ספר. אני אומר לך, פוליטית, עכשיו פוליטית טהור, עזוב דעות, עזוב כלום, בן גביר עושה בית ספר לסמוטריץ', ויעשה לו בית ספר עוד יותר בבחירות.
כי הכל רדוד.
בן גביר לא רואה אותו ממטר פוליטית, הקולות, המנדטים של בן גביר נמצאים בליכוד ובשס, לשם הוא ילך, סמוטריץ' הוא לא פונקציה, אגב צריכים להזכיר ביושר, בן גביר בחירות קודמות, היה עם 2-2.5 מנדטים, לא נתניהו, קורא לו ולבן גביר אליו הביתה בקיסריה ביום שישי אחרי צהריים, וכופה על בן גביר לקחת אותו, בן גביר לא עובר את אחוז החסימה,
ויכול
להיות להם מה שקרה למרב מיכאלי וזהב הגלון, אין איחוד, שלושה מנדטים הולכים לפח.
אם אתה כבר חושף את שיחותינו בהפסקות הפרסומות, אז זה בדיוק הטענה שלי, שבסוף האנשים שיודעים, יודעים שבצלאל היה בפנים, יודעים את זה לא מבצלאל, יודעים את זה מהחבר של לרמר ומהחבר של נתניהו, יודעים שהוא היה בפנים, שהוא היה בסוד העניינים, שהוא נשאר ניווט, חוטף על זה בבית שלו אגרסיבית, על עסקה ועל שחרור מחבלים, ובן גביר כאילו עושה את האקט התקשורתי, הוא יוצא החוצה, ואז הוא עכשיו יגיד, כמו שאמרתי, לא, הוא יגיד, הנה אתם רואים, אני לא חתמתי על עסקה, כשהוא יודע, הוא יודע שהוא יחזור, הוא גם יודע שהוא יהיה בפנים, הוא יודע שהוא לא יחטוף על זה, הוא יודע שהוא לא משלם על זה מחיר, להפך, הצד השני. וזה אני אומר, מבחינת הכל רדוד, אז בן גביר לוקח את
האירוע. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, תמתינו לשעה השנייה, ואני אשמיע לכם משהו שאני מניח שחלק מכם כבר שמע, את החלק מהרעיון המדהים לטעמי של יואב גלנט, ליונית לוי ועמית סגל, שישודר הערב, בחדשות 12 דעתי, אבל יש שם כמה קטעים שבו תישארו איתנו, אתם הולכים לשמוע, וזה הולך להיות מאוד 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 מעניין. שעה שנייה, תודה רבה לכם, תודה רבה יהודה.
זה קפה, לי... רגע, מה, תיפרד, שים קפה, חוזרים, שעה שנייה.
לא, חצר. בוודאי, שעה שנייה, שעה שנייה.
שערו עמנו.
שערו עמנו, כמו שאומרים.
ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
ודובר צהל מפרסם עכשיו את שמו של החייל השני שנהרג באסון של קריסת המנוף בעזה. סמל ראשון נחמן רפאל בן עמי, בן 20 מאלת, לוחם בגדוד 51, חטיבת גולני, נפל כאמור באסון קריסת המנוף. מנוף, והוא השני, הראשון שכבר שמו פורסם, נדב כהן, בן 21, ממושב בית חנן, אמור תאונה קשה, שני הרוגים, שבעה פצועים, אחד מהם מצב קשה, יהי זכרם של שני הלוחמים שלנו, ברוך.
כן, קשה, 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 מוקדם מדי, בשביל לדבר על התאונות מבצעיות, ועל האירוע הזה, תחקירים, עניינים. טוב, סרי,
בוא נעבור לנושא אחר.
רצית לדבר על יואב גלנט.
כן, תראה, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, שבאמת, ועדת חקירה ממלכתית זה לא סתם, יש לה סמכויות מכוח החוק, יכולה להגיע גם למסמכים, גם לעדויות, זה לא ועדת חקירה אזרחית עם כל הכבוד, וזה לא תחקירים עיתונאים שמוגבלים, יכולים, כל מה שיש, הכל פתוח בפניה כדי באמת, באמת להגיע לחקר האמת. ובגלל שראש הממשלה נתניהו עושה ויעשה הכל כדי למנוע ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו מסתפקים בעדויות, והעדות המרכזית שפורסמה עד עכשיו תפורסם ביום שישי הקרוב גם בידיעות אחרונות, והערב בחדשות 12, עדותו של שר הביטחון, מי כמו שר הביטחון יואב גלנט, שהיה מהיום הראשון, מרגע המחדל הגדול והאסון הגדול, ועד לפני לא הרבה זמן, בתוך החדרים הסגורים, מכיר הכל, יודע הכל. בוא נשמע קטע ראשון מהפרומו שפורסם לרעיון, בבקשה.
עוזר לראש הממשלה, אני אומר לו, אנחנו חייבים לעשות את זה. וראש הממשלה מראה לי מהחלון את הבניינים, ואומר לי, אתה רואה את הבניינים האלה? כל זה יערס כתוצאה מהיכולת השיעורית של חיזבאללה. אחרי שנפגע בהם, הם יערסו את כל מה שאתה רואה בעין.
את כל תל אביב.
הוא אומר על כל הבניינים שרואים מהחלון של משרד ראש הממשלה בקומה השנייה או השלישית במשרד בתל אביב.
זאת אומרת, זה היה חשש, הוא פשוט פחד ללכת?
שאני אמרתי, לא הייתי שותף לתחושת הפסימיום, דיברתי על זה. ראש הממשלה, שני דברים אמר לי. אחד, יהיו לנו אלפי הרוגים בתימור.
בעזה.
בעזה. אמרתי לו, לא יהיו אלפי הרוגים. ויתרה מזאת, בשביל מה יש לנו צבא? אם אחרי שהרגו לנו 1,000 אזרחים וחטפו אותם, והרגו נשים וילדים וסקנים, אנחנו לא מפעילים אותו. ואז בא הנימוק שאמר, השתמשו בחטופים כמטרות אנושיות.
נתניהו אמר.
כן. אמרתי להם, אנחנו והחמאס חולקים רק דבר אחד עם החיות אדם האלה. שנינו רוצים לשמור על החטופים.
מה שאתה אומר זה שמצד אחד נתניהו לא רצה ללכת על הקונספט הזה של התקיפה הגדולה של חיזבאללה, והוא לא רצה לתמרן קרקעית בעזה. כל זה בשבועות הראשונים אחרי השבעה באוקטובר. מה הוא כן רוצה לעשות?
אני אומר לכם שהמאבק להיכנס לתוך התמרון לא היה קל.
אז אומר כאן שר הביטחון הפעם בקולו את מה שאנחנו כבר שומעים מאז המלחמה. הוא מדבר על אירוע, על אותו אירוע של ירי חיזבאללה, על האירוע ב-11 לאוקטובר, 2023, ארבעה ימים אחר המתקפה הגדולה. גם הרמטכ"ל הרצי הלוי וגם שר הביטחון דאז יואב גלנט היו בעד מכה מקדימה קשה ביותר על חיזבאללה, ונתניהו שהזעיק לתוך לקבינט המלחמה את בני גנץ ואת גדי אייזנקוט הצליח למנוע את זה, והיום
יואב גלנט מבכה על אותה מה שהוא קורא טעות קשה, כי המכה הזאת יכלה הייתה לשנות את פני המערכה כולה ולהשליך גם על עזה. הדבר השני שהוא אומר, וזה אני באופן אישי שמעתי מאנשים כמעט בזמן אמיתי, נתניהו לא רוצה ללכת לתימון קרקעי, הוא חושש מאוד מאוד. עכשיו, זה כבר פורסם והשניים לא הכחישו, היו אצלו שניים, היו יכול להיות שהיו יותר, אבל שניים שאנחנו יודעים. אופר וינטר ואלוף במילואים יצחק בריק, ושניהם חזו חזיון, נפגשו עם נתניהו ופרסו בפניו תמונה קשה, פסימית ומדיגה על מה יקרה לכוחות צהל, כוחותינו, אם הם כנסו לתמרון. ונתניהו מאוד מאוד חשש. ואז הגיע אליו הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. וגבי אשכנזי נפגש איתו פעמיים, ופעמיים אמר לו, תקשיב, אתה צודק לגבי הצפון, אין מקום עכשיו למכה מקדימה, אי אפשר לפתוח שתי חזיתות במקביל, אבל לך לתמרון, לך לתמרון, בעזה, הצבא חזק, הצבא יביס, הצבא יקטוש אותם. ובאמת, הייתה צריכה להיות הדחיפה הזאת של מישהו מבחוץ, הוא פחות האמין ליואב גלנט, היחסים ביניהם היו כבר ראויים אז. במידה מסוימת, גבי אשכנזי, אולי אחרים דחפו אותו לאותו תמרון קרקעי, שיצא לדרך. כלומר, מה שאתה רואה כאן, מכל התיאורים האלה, זה ראש ממשלה לאחר טווח נוראי, חושש ממכה מקדימה בצפון, חושש מתמרון, ומסתפק בהפצצות של חיל האוויר בעזה, ודי לחוץ, חסר עונים, לא יודע ללכת, כמעט נדחף על ידי שרים כמו גלנט, ואתה יודע, ותשמעו את כל מקורבי המקורבים שלו היום, שכתוב מוחלט של ההיסטוריה, הוא דחף, הוא עשה, הוא יזם, ניגוד מוחלט, למה שהיה. ואני אומר, זו אחת הסיבות שנתניהו לא רוצה ועדת חקירה. כי הרי בוועדת חקירה הכל יצא החוצה, וכל האמת יתפרסם. והוא לא רוצה כי הוא לא רוצה שהאמת יתפרסם, אבל האמת טבעה בסוף שהיא צצה. יואב גלנט מתחיל להוציא את האמת, ואני מניח שיהיו לו עוד דברים נוספים שהוא יפרסם הערב, ובראיון בידיעות אחרונות, ובסוף הדברים האלה יצאו, והתמונה תושלם, ותהיה בהירה ונהירה לכל תושבי ישראל.
מדהים אותי, מדהים, 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 חכה שנייה לפני שאני צולל אל תוך הדברים שאמרת, יואב גלנט, שר הביטחון, שבאופן אישי אני מאוד מסמפת, אבל באופן מקצועי, היה שנה לפני השבעה באוקטובר, היה שר הביטחון בפועל, בשבעה באוקטובר היה שר ביטחון בפועל, שנה אחרי שר ביטחון בפועל, העובדה שאתם, שהרלביסטים, פשוט מצטופפים סביבו ומגינים עליו, זה אירוע מדהים, כאילו יואב גלנט לא שר ביטחון שחלק מהאשמה על הראש שלו, אבל על הראש שלו הכי חזק בעולם. מדהים אותי איזה תהליך ניקוי.
אחראי, הנה, אז אני אומר.
אז אני אומר. דיברת 9 דקות, נו.
משפט, הוא אחראי.
יפה.
מרכזי.
ואחרי שאמרת הוא אחראי, אתה יודע, זה כמו, הסיסמה הזאת הוא אחראי. גם הרצי אמר שהוא אחראי והמשיך רגיל, גם זה, כולם אמרו.
הולך הביתה.
כולם אמרו, אני אחראי והמשיכו רגיל, הכל בסדר. ראיתי גם את שר ביטחון אמר בהתחלה, אני אחראי והמשיך רגיל. כל המספתיים האלה שלנו, אתה אחראי, אדוני, ייקח את הרגליים וילך. באותו מקום. אל תתחיל עכשיו זה, אז בוא, המספתיים הזה לא עובד עלינו. האירוע הזה שבו אתם מצטופפים ומגנים על גלנט, הוא אירוע פשוט שאני לעולם לא אני כן מבין אותו, יש מאחורי דבר ברור, ביבי, ביבי, ביבי ורק ביבי, כי אם גלנט הוא בסדר גמור, הוא פתאום בסדר, הוא התריע והוא יזיר וכל הדבר הזה, כאילו הוא לא היה, אתה יודע, הסיפור שלו עוד יותר חמור, מלא תגידו ביבי היה שענן או לא שענן, גלנט יזהיר, גלנט הוא הזהיר, הוא התייצב במרץ ואמר רפורמה משפטית ודברים כאלה, הוא הזהיר, אדוני ידעת שזה בא, אדוני הזהרת, איך זה קרה לך? איך זה קרה במשמרת שלך אם כל כך ידעת? אז אתם לא נותנים לו בראש על הדבר הזה, אתם לא מבקרים אותו, להפך, מושיבים אותו, זה, ורעיון, וצפו, ופה, ואיזה אומץ, וככה, וככה, וככה. בעיניי, במקום שאתם תיכנסו בו 3,000 כמש, אתם כאילו מצדיקים אותו, בגלל שנתניהו הוא האשם וגלנט הוא הטוב. עכשיו לגבי הדברים שהוא אמר.
ולעצם הטענות.
ועכשיו לגבי עצם הטענות, קודם כל לגבי הסיפור ה-11 לעשירי, דנתי, בדררתי, דיברתי עם כולם, דרך אגב, גם עם גלנט הזה וגם עם כל האנשים האחרים שהיו מעורבים בדבר הזה. גלנט אומר את זה עד היום, הוא אומר את זה גם בחדרי חדרים וגם הוא אומר את זה און רקורד כמו שהוא אמר עכשיו. הוא טוען שהאירוע הזה של הצפון היה אירוע של מסט. אבל מה הוא לא אומר, או מה הציבור כן צריך לדעת, שגם נתניהו וגם דרמר, וגם אייזנקוט, וגם גנץ, ואתה יודע מה? אפילו סמוטריץ', באמת, הבן אדם אולי, אתה יודע, הוא אשם תמיד, התקפי, להרוג, להשמיד, חוסר אחריות, קופץ לו הפיוז, כל הדברים האלה, כל האנשים האלה גם היום אומרים בדיעבד, נס גדול, נס גדול שהמטוסים היו בשמיים ולא התקפנו את זה. באותה תקופה צריך לזכור, עוד לא יכולנו לפתוח חזית, ראינו שהצבא בעזה לא הסתדר, רק לחשוב מה היה קורה אם עוד חזית אחת הייתה נפתחת אז. בסוף הלכנו במלחמה הזאת בטור, נכנסו בעזה, אחרי עזה הלכו ללבנון, אחרי לבנון היה את האירוע של איראן.
מה אתה אומר על הטענה של
גלנט,
לטענות נוספות שנתניהו חשש להיכנס לטימון קרקעי בעזה?
קודם כל, אני שמח שנתניהו חושש. אני חושש לא מעדיף, תמיד. אני מעדיף
גם אחרי טבח כזה. גם אחרי טבח כזה לחשוש.
תקשיב, אני אומר, אני עונה לך. אני עונה.
בשביל יש לנו צבא, אם לא דבר כזה.
נתניהו, כשהוא בא לפתוח שקית סוכר, בסדר? הוא יכול לחשוב, רגע, בוא נפתח את זה מלמעלה. לא, 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 שנייה, בוא נעשה עוד מחשבה, אולי נפתח מלמטה, אולי מהאמצע.
תראה איזה אליליזציה אתם עושים לו מלשון אלי.
לא, אתה לא אמרת עכשיו שהוא מפחד, אני אומר לך, אני מצדיק את מה שאתה אומר. הוא מפחד, ושיפחד, ושיחשוב אלף פעמים שלפני שהוא מכניס חיילים לעזה, ושיתייעץ עם אלף גבי אשכנזים, ועם כל מי שיתייעץ, כן.
עכשיו הוא בקיצוניות ההפוכה, לא רוצה להוציא את החיילים מעזה.
כל מי שהיה בקבינט, כולל האויבים הכי גדולים שלו, כולל גלנט וכולל גנץ וכולל אייזנקוט, כולם תמיד סיפרו ומספרים און רקורד, לא אליי. הם מספרים שנתניהו יושב 10-11 שעות על הכיסא ומקשיב לכולם, ורק אז בסוף מגבש דעה.
אבל אייזנקוט וגלנט מדברים על זה. אייזנקוט וגנץ מדברים על זה ששיקולים פוליטיים נכנסו לקודש הקודשים. תגיד גם את זה.
שנייה, לא הפרעתי לך. עכשיו, אז זה לגבי הדבר הזה, כן, אני מעדיף ראש הממשלה שיתייעץ ויחשוש ואת כל הדבר הזה. עכשיו, זה לגבי ה-11 לעשירי, ואני לא חושב שסמוטריץ' לא רצה, אתה יודע, היה ספין, אחד מהספינים הכי עלובים ששמעתי, סמוטריץ' בכלל לא רצה לתקוף, הוא בכלל לא רצה לעשות נסראללה, הוא בכלל רצה לעשות לו, הוא רצה לעשות איתו שלום. זה בכלל אירוע דבר מדהים.
מה אתה מגן בכלל סמוטריץ'?
אני חושב שהוא צודק.
הבנתי.
כמו שאני מגן, דרך אגב, על אביגדור ליברמן.
צדק. כהנא צדק, ועכשיו סמוטריץ' צדק.
אז אני אחדש לך, גם אביגדור ליברמן צדק. מה זה צדק? והוא התפטר מהממשלה כשלא נתנו לו להכריע את החמאס, גם אביגדור ליברמן צדק. ואתה יודע מי עוד צדק? מיכאל בן-ארי צדק. אתה יודע, דרך אגב, מי טעה? ישראל זיו טעה, עמוס ידלין טעה. כל האנשים האלה, כל אנשי הקונספציה, כל האלופים, האלופים האלה שעכשיו טוב שמעיפים אותם ויהיה פה מתכל חדש, כל האלה הם טעו. זה האירוע הגדול, ברור שאני שמח מזה, ברור שאני סומך הסמוטריץ', שאמר כל הזמן טרנספר, וזה לגבי הדבר הזה. ודבר אחרון, לגבי סוגיית ועדת חקירה. דרך אגב, גלנט שאתה מדבר, שהוא כל כך התקפי, כל כך רצה בצפון, בוא, אתה אמרת בשעה הקודמת, ברק סרי, אמרת רק בשעה הקודמת, שיש עדיין טויוטות בעזה, שיש עדיין מחבלים עם פאצ'י. אז איפה שר הביטחון הכל כך התקפי, איך במשך שנה הוא לא הצליח להוריד? רגע, אני מסיים. אני מסיים, תן לי, אבל יש לי עוד שתי דקות.
אבל מי אשם בזה שיש טויוטות?
תן לי שנייה אחת לסיים.
סיים משפט אחרון, תן לי לענות, כי הזמן...
אתה רואה, אני כותב כל מה שאתה אומר, ואז אני מגיב. עשה את אותו דבר. שר הביטחון הזה, שהוא היה כל כך התקפי וכל כך רצה וכל כך זה, אז בסוף אנחנו רואים השבוע שיש עדיין טויוטות בעזה, שאתה אמרת זה בשעה הקודם, ולגבי ועדת החקירה, וזה דבר אחרון. השבוע גם שמעתי את בנימין נתניהו מדבר על זה, והוא אומר, דרך אגב, מה שאני מפמפר לך פה לא מעט, אני דורש ועדת חקירה, ואני רוצה ועדת חקירה, אני רק רוצה ועדת חקירה, זה טריקים שאתה עושה לי,
לא,
עושה
לי טובה.
אני ארגם לך מה עמדתי, אני אומר לך מה עמדתי,
הוא רוצה ועדת חקירה שהחבר'ה מהכנסת
יעשו. לא בנימין נתניהו, אני רוצה ועדת חקירה שתשחוט פה אנשים, תשלח אותם הביתה, רק תנאי אחד יש לי. שלא יצחק עמית ימנה אותם. אני לא סומך על יצחק עמית, אני חושב שהוא נגוע בניגוד עניינים על טורבו.
אתה עושה לו עוול ענק.
על טורבו, אני עושה לו עוול. אתה יודע, רק השבוע שמענו את רומן זדורוב. השבוע קיבל 17 מיליון זה על זה. אתה יודע מי הרשיע אותו? יצחק עמית. אתה יודע מה קורה למפקד בצבא שנכשל בתפקידו? הרי מעיפים אותו על טיל. איך יצחק עמית שנכשל בתפקידו הרשיע בן אדם? רגע, הרשיע בן אדם.
סיים, שים נקודה כבר.
אתה דיברת 9 דקות.
לא, לא 9 דקות, זה 9 דקות.
יש לי עוד דקה שלמה. איך הבן אדם שהרשיע ושלח בן אדם ל-15 שנים בכלא, על לא עוול בחפו כנראה, או אם לא מספיק הוכחות ועדויות, איך הוא התקדם כל כך? איך כמו כל מפקד במשטרה או בצבא, שהוא טועה מעיפים אותו על טיל, ויצחק עמית! טוב. הוא הגיע לנשיא בית משפט עליון.
טוב, מה ששמעתם עכשיו, בואו, תבינו, תסתכלו, אני אפרוט לכם, אפרוט לכם, זה באמת קו, זה קו מדהים, קו מדהים.
לא, תחזור לגמרי.
רגע, טוב, תן לי לדבר. זה קו מדהים. ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, שהיה כאן, ישב בראש
ראש הממשלה, ישב שנים לפני זה בתפקיד, הוא בנימין נתניהו. עכשיו, הבן אדם נתנו לו את כל הקרדיט שבעולם, עכשיו, לא רק בישראל כמובן, קרדיט בינלאומי, ארצות הברית, אירופה, אחרי הטבח הנורא, קח את כל הקרדיט, קח הכל, תעשה מלחמה בעזה, כתוש, תערוג, תחסל, תסיר את האיום. שני דברים עמדו לנגד עיניו ואותם הוא הגדיר, שתי המשימות הראשיות, מיטוט שלטון חמאס, החדרת הרדומים, זה הוא אמר. שנה וארבעה חודשים הוא נלחם, מלחמה הכי ארוכה חוץ מלחמת השחרור, אין תוצאות, חמאס לא מוטט, החטופים לא חוזרו בכוח.
איך אתה מגן
על גלנט? רגע,
איך אתה מגן על גלנט?
רגע, רגע. ואז בא לכאן יהודה שלזינגר, הוא ואנשים נוספים, אני לא מצליח להבין, הוא לא אשם. אשם עם ישראל זיו, כן, אלוף במילואים 250 שנה.
אמרתי לא אשם.
אלוף ידלין, אלוף במילואים ידלין, 700... הם אשמים, הם ישבו באולפן חדשות 12, אמרו כך, אמרו, הם אשמים, לא נתניהו. עכשיו, אני מזכיר לכם בפעם המיליון 378. נתניהו אמר כל השנים, עכשיו זה לא מתאים לו, מי שאחראי להכל, 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 זה ראש הממשלה. הדרג המדיני יכול להמליץ, יכול להגיד, יכול זה, בסוף האחריות היא על ראש הממשלה. הוא אמר את זה כיור אופוזיציה, הוא אמר את זה כראש ממשלה. השמענו את הדברים האלה עשרות אם לא מאות פעמים, ועכשיו מה הוא אשם? הוא לא אשם, הוא לא אשם. יד לין השם, עלו במילואים 13 שנים, ישראל זיו 15 שנים במילואים, הם אשמים כי הם ישבו באיזה אולפן, ואמרו פה, ואמרו סבתא שלי, ואמרו זה. אדוני, וכשאנחנו מדברים על היום שאחרי, אני לא בא ואומר, תעשה כך, תעשה אחרת, אבל אתה הגדרת שתי משימות שלא עמדת בהם. הגדרת שתי משימות שלא עמדת בהם. לא חיסלת את חמאס, לא מוטעת את חמאס, לא החזרת חטופים בכוח צבאי, למעט באמת מספר בודדים, את השאר, את המסה הגדולה של החטופים, הם חזרו בעסקאות שאנחנו משלמים עליהם מחיר כבד מאוד, וטוב שכך, אין ברירה, כי פשוט אין ברירה. טוב שכך, שלא ישתמע שאני חושב שזה לא טוב. טוב שיש עסקת חטופים, ואני מתפלל שהיא תושלם, ואני מתפלל שהיא תגיע לסיומה וכולם יחזרו. אבל אתה הגדרת שתי משימות שאתה לא עומד בהן. ומה אתה עושה מאז? אתה רק מנסה להטיח האשמות בכולם. באמת, אתה מאשים אנשים שזה מגוחך, זה בדיחה. הפצרית והיועמשית והפרשנים באולפנים ואלופים במילואים ואהוד ברק ואהוד אולמרט עד דוד בן גוריון הוא הגיע עד אשכול מה אתה רוצה?
מדבר עליי או על עינון?
לא, אני מדבר על כולכם ולכן הוא יושב כאן ומסביר אני רוצה ראש ממשלה ססן מה ססן? הוא מציג כאן מישהו שיושב כאן רועד לא יודע מה לעשות אלה גם העדויות שאני שמעתי על נתניהו רועד אחרי השבעה לא יודע מה לעשות לא יודע, הולך שבי אחרי כל אלוף, אותה תלוף במילואים שנכנס אבל ללשכה. לא להיכנס, טוב לא נכנסים, כן להיכנס, טוב ניכנס. מה אתם כל כך מציירים אותו כאיזה גיבור? היה התנהג בהלם מוחלט בימים הראשונים של המלחמה. ולכן אנחנו סוגרים עוד מעט, מתי זה? אנחנו היום בשישי, מחר שנה וארבעה חודשים. שנה וארבעה חודשים, ולצערנו הרב, לדאבוננו, המנהיג העליון, ראש הממשלה שלשיטתו, הוא אחריות עליו, ועל פי וישק דבר, וכל מה שקורה זה הוא, כי הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, לא הצליח לקיים את שתי המשימות. ואז מה קורה? מגיע נשיא אמריקאי, באמת, יש לו יתרונות גדולים, יש לו חסרונות, כמו כולנו, היתרונות הם עצומים, הוא קמפיינר אדיר, הוא באמת איש עם באמת יכולות לנאום ולהחזיק, זה אבל אנחנו יודעים ממיליון ואחד דברים, אתה יודע, הוא גם אמר בזמנו, בקדנציה הראשונה, הוא דיבר על זה שצפון קוריאה, הכבשו את צפון קוריאה, וישבו בחופי צפון קוריאה פה, ולא קרה שום דבר ולא כלום. מה עכשיו השמחה הגדולה? הוא אמר שהוא יזיז, והנה יש תוכנית, לא משנה שלמחרת, הבית הלבן כבר מתחיל לקרר את כל העניין, רגע, לא אמרנו שנשלח חיילים, אבל טראמפ בעצמו אמר, אנחנו נשלוט, ויאיר נתניהו כבר מפרסם דגל אמריקאי ברצועת עזה, ומפיץ את זה. אומרים בבית הלבן יום אחרי, כנראה באו ואמרו לו, תשמע, זה נגד כל תפיסת עולמך, הרי אתה באת, אומרים האנשים לנשיא, אתה, כטוב לבך במסיבת עונאים, הפלגת לכל מיני תוכניות, אבל אתה אמרת בקמפיין, לא נשלח חיילים אמריקאים לכל קצוות עולם, לא נשלם כסף אמריקאי, כל מיני דברים כאלה. אז פתאום מורידים, נכון, לא נשלח חיילים, הוא אומר, אומר, אומר הבית הלבן ביום שאחרי נאום טראמפ, לא, הכסף יבוא מכל המדינות האזור.
איפה הפלגת? דיברת טוב, נו.
ולכן אני אומר,
אתה יודע, להתאפס בפנטזיה, וזו פנטזיה, הנה אני אומר לכם עוד פעם, תוכנית טראמפ היא תוכנית מדהימה, שלווי, הלווי, הלווי שתתקיים, אבל היא פנטזיה מוחלטת, ובסוף אנחנו נשארים עם החיים עצמם, והחיים עצמם הם מורכבים, וסבוכים, וקשים, ושורה תחתונה, מכל ההבטחות הגדולות, לא קרה כלום, לא קרה כלום, ועוד דבר, אפרופו החיים עצמם, אנחנו, כן, אנחנו צריכים בעזרת השם ביום שבת הקרוב לראות בשחרורם של עוד שלושה חטופים, והלוואי שזה יתקיים, כי בינתיים אין שמות, אני מחכים לשמות מחר, ונמצא איתנו על הקו, קובי בן עמי, אחיו של אוהד בן עמי, שחטוף בעזה, בוקר טוב לך קובי.
בוקר טוב ברק, מה שלך?
קובי, הוא אמור להשתחרר בעסקה הנוכחית, נכון אוהד?
הם לא יודעים.
כן,
לא, הוא ב-30 מה, למה לא יודעים? הוא ב-33 על שמות.
נכון.
אנחנו רק יודעים אם זה יקרה השבת?
לא, לא יודעים, לא יודע אם זה יקרה השבת.
זה שאלתי אותו.
אפשר, כן, אחי ברשימה, הוא בן 56, הוא אמור להשתחרר, אין לנו מושג מתי ואיך.
לא קיבלתם שום אינדיקציות?
הלוואי והיינו מקבלים.
מתי החמאס אמור לפרסם את שמות השלושה?
כרגיל, כמו שקורה כל פעם, בדרך כלל עד היום, בפעימות שהיו האחרונות, זה קרה ביום שישי, אני לא יודע, אין לנו שמץ של מושג, אנחנו לא יודעים כלום.
איך עוברים עליכם הימים? זה בטח מתח מטורף.
זה התעללות נפשית שאי אפשר לתאר אותה במילים, שנמשכת כבר, לא יודע, 489 יום, אני כבר לא זוכר את הימים בדיוק, ועכשיו זה גובר עוד יותר, בגלל המתח והלחץ והחרדה, ושאתה לא יודע מה יהיה. וגם שאתה יודע, שאני רואה שאח שלי נמצא כן, ואני מאמין שהוא יגיע אלינו עד סוף הפעימה הראשונה, אבל יש עוד חטופים שנשארים שם, וחייבים להמשיך הלאה בכל הכוח, בלי להתלבט, בלי שום דבר, פשוט להחזיר את כולם, כי כשאני רואה את זה, אני גם דואג איך ומה יהיה איתם.
אתה יודע, קובי, כדי להזכיר, אתה יודע, אחיך, אוהד, הוא באמת אחד הסמלים של המלחמה הזאת, השיחה המפורסמת של הבת אליי, עם דני קושמרו, והתמונה, שאולי אחת התמונות הראשונות לגודל הזוועה.
התמונה הראשונה.
התמונה הראשונה, נכון.
נכון, הוא נחטף ראשון לפי דעתי.
נכון, רואים אותו שם מובל, עם תחתונים, ממש שלפו אותו מהמיטה בחוצות עזה, ואלה ביתו מספרת בקול בוכים, איך שהיא ראתה את אבא
בטלגרם, כן.
בטלגרם של חמה. וזה באמת סמל גם, ונזכיר גם שאשתו רז הייתה בשבי,
54 יום.
נכון, ולפי מה שאלה אמרה, ולפי מה שהיא סיפרה, היא לא חזרה לעצמה מאז השבי, לא ממש חזרה לעצמה.
איך בן אדם נורמלי יכול לחזור לחיים נורמליים, אחרי שהוא היה 54 יום בשבי, חזר למציאות של משפחות חטופים, שהוא יודע מה הולך שם, ומה קורה שם, איך הוא בכלל יכול לנשום, איך הוא יכול להשתקם, איך הוא יכול... זה חיים מת, אני קורא לזה.
בוא תתאר לי, איך החיים שלה מאז שהיא חזרה של רז?
מורכבים, קשים, היא דואגת מאוד, היא חרדה מאוד, ואין יום ואין לילה, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו, תקשיב, זה... אני חס וחלילה שאף אחד לא יחווה דבר כזה, אבל אי אפשר להבין מה רז עוברת במיוחד. אבל היא מחזיקה את כולנו, והיא גיבורה, והיא לביאה, והיא נלחמת בכל הכוח, אנכי. יש ביניהם חברות נפש, ומהדרגה הגבוהה ביותר, ואני מצדיע לה כל בוקר מחדש.
תגיד
ואנחנו את... נחזיר אותו.
שמעתם קצת, נגיד, מהמשפחות של החוזרים כבר?
לא, לא.
לא? לא דיברתם איתם, אתה יודע, לשמוע...
לא, אף אחד לא ראה את אחי, אין לנו עליו שום מידע, עוד מהתקופה הראשונה, אין לנו מושג, וגם לא אין מושג. מה, מו, מי חי, מי מת, מה, אין לו מושג.
תגיד לי, קובי, מה... מכיר שנייה, אתה מכיר את האיש. כמה הוא חזק, שהוא יחזור, בעזרת השם, הוא יחזור אחרי שנה וארבעה חודשים. איזה אוהד נמצא?
תראה, אני לא יודע איזה אוהד נמצא, אבל אני מאמין באח שלי, ואני אומר את זה כל הזמן, ואני מאמין בו, ממש מאמין בו, ואנחנו ביחד נשקם אותו כמו שצריך, ונעשה כל מה שצריך וכל מה שאפשר, ואם אח שלי במקרה שמע אותנו ברדיו, וכל הדיבורים שהיו לי מאות במשך התקופה הזאת, ואם הוא יודע שהם בסדר, ואם הוא שומע, ואם הוא יודע שרז בסדר, ושהבנות בסדר, זה ייתן עוד יותר כוח, ואח שלי חזק. קובי, ואני מאמין בו.
קובי, תגיד לי, אני מניח ששמעת את מסיבת העיתונאים של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו.
כן.
אז שתי שאלות. קודם כל, מה אתה חושב על התוכנית? ודבר שני, מה אתה חושב על, על ההשפעה של הדברים שנאמרו על המשך העסקה?
קטונתי, באמת, ברק. אני בן אדם פשוט שנקלע לסיטואציה מטורפת. קטונתי, באמת. ימים יגידו אם זה השפיע או לא השפיע, או מה יקרה, או איך יקרה. מה שאני חושב שהם שניהם צריכים כרגע לעשות, זה את מה שהם הבטיחו מההתחלה, גם טראמפ וגם ביבי בראש הממשלה, שמה שהם הבטיחו מההתחלה, שהם יחזירו קודם כל את כל החטופים, והם אומרים את זה פעם אחרי פעם, שניהם, שכולם שומעים את זה, אז קודם כל שצריכים לעשות את זה, ואז לראות איך מפרזים ומה עושים, וטרנספר ואין לי מושג מה, באמת קטונתי, המטרה הכי חשובה זה להחזיר אותם הביתה.
תגידו, דמיינת את הפגישה שלך עם אחיך?
אני אמרתי כבר כמה פעמים שברגע שאני אתפוס אותו, כן, שברגע שאני אתפוס אותו, מחבש, לא יצליחו...
זה כמו הפגישה שלך עם קלדרון, כן?
ברגע שאני אתפוס אותו, גמרנו
על הלכה. אתה יודע, אני חשבתי עליך, אני חשבתי עליך כשראיתי את החיבוק האמית של... של האחים קלדרון, ואמרתי, אתה יודע, ישר חשבתי עליכם, על הפגישה שלכם.
אין, ויש לי רק אח אחד, רק אח אחד.
כן, כמו קדם.
שנה וחצי בינינו, אחי הבכור, גדלנו כמו תאומים, אני פשוט קורע אותו, אין לי משהו
אליי. אתה אומר לו, אתה לא זז ממני יותר, אה? אין, נגמר הסיפור. לאיפה שאני הולך, אתה איתי צמוד.
גם קודם זה היה, גם קודם זה היה.
באמת?
גם קודם זה היה, וביום שישי לפני כן היינו ביחד כל היום. וביום שבת היינו אמורים להגיע אליהם, כי אנחנו גרים קרוב, והכל התפקשש, אנחנו המון ביחד, אנחנו אחים מאוד קרובים, מאוד מאוד קרובים, מאוד קרובים.
קובי, מה אני אגיד לך?
אני, תדע לך, אני שמעתי שבוע את איתן גונן, אבא של רומי, הוא אמר, צריך בכל רעיון להגיד, רומי חוזרת הביתה, היא גם שומעת וזה גם משחרר את ה...
אני מאמין, אני אמרתי מהרגע הראשון שעד חוזר הביתה.
רועד חוזר הביתה.
קובי גם היה אופטימי. קובי, אנחנו חייבים לסיים.
רועד חוזר הביתה.
ואני באמת מקווה שביום שבת... אוהד יחזור, ותתאחדו שוב, אל תיתנו לזוז מהשנייה שהוא יגיע, ושבאמת...
אני אמרת לך, אני קורא אותו.
ושיהיו רק בשורות טובות, ובאמת...
אמן ואמן.
שנשמע דברים טובים.
תודה.
תודה רבה לך.
תודה. ביי, תודה.
שלום למנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל, ו...
גיבור ישראל, תציג. שלום, גיבור ישראל, מנחם קלמנזון.
שהוא ואחיו, זכרונו לברכה, ואחי הנוסף, יסעו לבארי בשבעה באוקטובר, וחילצו למעלה מ-100 אנשים.
בוקר טוב,
תגיד לי, מה חשבת על התוכנית של טראמפ? אתה יודע, חייבים. מה חשבת על התוכנית של טראמפ? מה חשבת על מסיבת עיתונאים? כמה אתה חושב שזה ריאלי?
אז אני חושב ש... דבר ראשון, אני חושב שכולנו הופתענו מאוד לשמוע את זה. ושמחתי מאוד, כי בעצם בשנה האחרונה אני הרבה מתעסק, אני וחבר בהנהלת פורום הגבורה, ואנחנו הרבה בקשר עם מטה החטופים, וכל הזמן שוברים את הראש איך מצליחים לעשות את הגם וגם. איך גם את הביטחון וגם להחזיר את החטופים. ופתאום יש לנו תוכנית שמציעה, שמגיעה עם צמיחה בינלאומית מטורפת.
לא בינלאומית, אמריקאית בינתיים.
זה מספיק בינלאומי בשבילי.
אוקיי.
יש להם איזשהו אמירה קטנה בעולם.
כן.
ופתאום זה מגיע, ואני פתאום נושם. פתאום אני אומר, רגע, יש פה אפשרות, ולהשיג גם את הביטחון שכולם מצפים לו, ביטחון מוחלט לכולם, ולהחזיר את החטופים, זה אפילו יכול להיות בלי לסכן חיילים. ומאוד הצטרתי, פתאום אני רואה לשמוע ביום למחרת, שאנשים מגיעים ישר, בלי לנסות לשבור את הראש, רגע, אולי נצליח לקחת את הדבר הזה ולאמץ אותו עד הסוף. אני רואה אנשים שמגיעים ישר, כי זה לא תואם את איך שהם ראו את החזון של פתרון הסכסוך. יש לנו אפשרות פה לסיים... את הסכסוך בינינו לבין את המלחמה, בינינו לבין הפלסטינים שנמשכת כבר 150 שנה, לסיים את המעגל שפיכות הדמים שרק הולך ומחמיר מסבב לסבב.
לא, אני רוצה לייצג לך את הדעה ההפוכה, ברשותך.
כן.
הייתי שמח מאוד באופן אישי, אני מניח שרוב תושבי מדינת ישראל לקום בבוקר, ואו שנראה מיישובי העוטף את הים, או שיקומו 2.2 מיליון פלסטינים מעזה, או 1.7, יעלו, נראה אותם עולים לאוניות, או עולים למטוסים, מרצון, הולכים מכאן לאיזה קולוניה במרוקו, במדינה אחרת באפריקה, היינו מאושרים מאוד, ולוקחים אולי גם קבוצה גדולה של חמאסניקים מיהודה ושומרון. הטענה היא לא כנגד באמת הרצון והכמיהה הגדולה שהדבר הזה יקרה, הטענה היא שהדבר הזה לא ריאלי, והוא בגדר פנטזיה, שנאמרה, התחילה ונגמרה בבית הלבן, ואנחנו בעוד חודשיים ושלושה נשאר לצערנו הרב עם החיים עצמם, שמענו הבוקר על שני הרוגים שמגדוד 51, אנחנו נמשיך לראות לצערנו הרב את החמאסניקים מסויים שם על הטויוטות עם אותם סרטים ירוקים. זו הטענה, שזה פשוט לא יתקיים.
אז אני חושב שזה במיוק האחרות. אני ככה דיברתי על הרוח שזה נתן, וברור שבאחד עם זה קיים חשש. קיים חשש שזה בא אולי למכור לנו איזה משהו כדי שנעשה ויתורים, שאחרי זה יפגעו בביטחון לטווח ארוך. או למסמס, אתמול דיברתי שיחה ארוכה עם אבא של אחד החטופים שלא נמצא בשלב הראשון אלא בשלב השני אמור להיות, והדאגה שלו שבעצם זה ימשוך את הכל, אבל במקום לאמץ את הפסימיזם, בואו ננסה לבוא לראות איך ממנפים את זה, מה כן לוקחים פה, איך דואגים להפוך את זה למציאות. את הדברים שקרו פה בשנה האחרונה לכל הכיוונים, מישהו דמיין שזה יכול לקרות כזה אסון, מדינת ישראל תצליח להקות את הלקום ממנו ולהקות בחיזבאללה בצורה, אף אחד לא דמיין שהמערכה של החיזבאללה תראה ככה. אז הרוסה, מה יש להם להישאר שם? אנחנו צריכים לבוא ולחשוב מה כן אפשר לעשות. התגובה האוטומטית של אנשים, כאילו אם היו אומרים לי רגע אחרי שלנו שם, היו אומרים לי בוא תגיד לי איך כל אחד יגיב, אתה רואה את האוטומט. ואני אומר שלנו, השנה הזאת דורשת לנו לשבור את האוטומט, לא להגיב ישר. עכשיו לשבור את הראש, לנסות לשבור את איך שהסתכלנו את הדברים
עכשיו, להסתכל
דברים אחרת.
אני אשתמש בניסיונך כלוחם, שנה וארבעה חודשים אנחנו נלחמים, נלחמים ונלחמים ומאבדים הרבה מאוד לוחמים, ועדיין ביום שאחרי אנחנו רואים שם טויוטות ומחבלים, מה עשינו לא נכון במלחמה הזאת?
אז אפשר להיכנס לזה הרבה, אני בין השאר הייתי חלק ביוזמים של תוכנית האלופים שהייתה אמורה באמת לעשות שינוי בשיטת הלחימה, היא הומצאה בצורה חלקית, אבל אני אגיד ככה, לפני הכל, אנחנו עם קצת עם הפרעות קשב וריכוז.
קצת.
כשהתחלנו את המלחמה, אני זוכר את גנץ נעמד, בני גנץ, שאומר, המלחמה הזאת יימשך 5 שנים. נכון? אתם זוכרים? הוא אמר, הילדים שהתחילו את כיתה ט' עוד יילחמו במלחמה הזאת.
אוקיי.
אחרי שנה, אנשים אומרים, איך עוד לא סיימנו? ידענו שזה יארוך. תשתיות שנבנו במשך 30 שנה, של המכה של טרור, זה לא משהו שקורה ביום, זה לא משהו שקורה גם בשנה. עכשיו, אם המלחמה נועלה כמו שצריך, אז אני חפש, אני לא גנרל. אבל...
אבל אתה מכיר את זה
שאתה טוב. אני חושב שכולם אנחנו רואים, נכון, אז באמת נסיבות החיים בצורה מצחיקה גלגלו אותי להכיר את הדברים ולפגוש ולשמוע ולשבת שעות ארוכות, גם בוועדת חוץ ביטחון וגם בעוד מקומות. ובאמת השינוי במתכל שצריך לקרות, השינוי בשיטת הפשיטות, שפשוט גבה ממנו מחירים נוראים, חלק גדול ממנו נבע, מזה שיש תפיסה שאנחנו לא יכולים, שהזאתים שם...
לא דיברנו על אמברגו הנשק, והדיניינים והפצצות.
סליחה, באמת, אני אומר את זה בכל הכבוד, אתה באמת איש סופר ראוי. אתה באמת חושב שזו הסיבה, שאחרי שנה וארבעה חודשים, שיטת הפשיטות, ואי-יישום מלא של תוכנית האלופים, כל זה גרם לזה שהיעדים שהציב ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת המלחמה, קרי מיטוט חמאס והחזרת חטופים, פשוט לא הצליחו. אלה הדברים שבעתיים בשתי המשימות ישראל לא עמדה?
אז כרגע בוא נשים דברים על השולחן, לא עמדה. חמאס הוקה ולאט לאט אמרנו שזו משימה ארוכה. אז אם אין סבלנות, הסינדרום שלנו של מלחמת ששת הימים של באנו ובאתי ראיתי ניצחתי ואחרי ציטוט, אבל מכה בנו ובאוחרנו, הסיפור של מלחמת ששת הימים והניצחון המהיר, ויש פה משהו שדורש סבלנות, דורש רוח, אורך רוח. ולגבי החטופים, אז באמת הסינואר תפס אותנו במקום הכי כואב שיש, שאנחנו צריכים להיזהר בלחימה, ואנחנו נמצאים היום במקום, זה לא להגיד, יש לנו עוד משימה להחזיר 79 חטופים, נכון? 79, אבל מתוך כמעט 256 חטופים שהיו לנו, אם אני זוכר נכון את המספר, רובם כבר חזרו.
חלק גדול גם לצערנו הרב נרצחו.
הרוב בחיים חזרו,
חלק גם לא יחזרו, החמאס השתמש בהם.
נכון,
לצערנו הרב בדיוק.
אבל באמת, צריך להגיד בכנות, אנחנו חטפנו מכה קשה. המכה הקשה לא רק בשביל אוקטובר. הסינואר תפס אותנו בצורה שאיך שלא תהיה, אתה תחתוך בבשר חי. והנה, סוף סוף, אז אני באמת, אני אומר, אני בלי נשימה כבר שנה, כי אתה אומר לפה, איך אפשר לוותר לפה, לפה, ושוברים את הראש איך לקדם ככה, אתה לא יכול להילחם, חיילים בשטח מסוברים לך, שהם יכולים לראות עד הרחוב הזה, ברחוב הזה יודעים שיש חטופים ואסור לראות אליו.
תגיד, קל מנזון.
אפרופו חטופים, אני שמעתי שהשבוע היה איזה סוג של... הייתה איזה סוג של פגישת פיוס בין אביך, הרב בני קלמנסון, עם אלי אלבה. קודם כל, מה היה שם ולמה באמת היה צריך את הפגישת פיוס?
אלי, כשקיבל את הבת שלו, שוב פעם, זה הבשורות הכי נסמכות, אני חושב שאני שהייתי צריך לחזור הביתה ולצאת, יצאנו שתיים וחזרתי אחד, אני חושב שאני מבין יותר מכולם את הכניעה לחזור ולספר שהאח חזר או שהבת חזרה. אני רועד כשאני מדבר על זה, אבל כשהוא אומר את זה, הוא גם העביר ביקורת מאוד קשה על מי שחושב אחרת.
הוא אמר, אני בז למי שהתנגד לעסקה.
מי שהתנגד.
מתכוון אבל לפוליטיקאים.
עכשיו, הפוליטיקאים האלה מייצגים קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה, שדואגת. האם אני חושב, האם אני בז למי שאומר לעשות עסקה ופשוט מחזיר את ילדי סדרות לטווח המחבלים? איך אפשר לבוז לדבר כזה? איך אפשר לבוז למי שדואג לילדי סדרות, לילדי הקיבוצים? אני ראיתי בעיניים מה קורה כשהם מגיעים. אני לא אתאר לכם את מה שראינו שם. אבל זה באמת כאב, ואבא שלי אמר שאי אפשר לדבר ככה.
נכון, חד משמעית.
ואבא שלי הביא לו ביקורת לא על הדרשה שלו על עסקה, על איך שהוא התנסח.
אז מה היה
בפגישה? ואלי בגדלות אמר, אני מצטער, שפגעתי, ואני שומע את משפחות החטופים שחוזרים, והם אומרים, ליבנו עם משפחות השקולות, אנחנו דואגים לביטחון, מרב לשם גונן התנסחה על זה מאוד יפה, על זה שיש לנו מחויבות לתושבי הדרום, לצפון, לבנות פה את החברה מחדש, ואני חושב שהמפגשים האלה, שהם לא התחילו במפגש בין אלי לאבא, אלה זה מפגשים שקורים כבר שנה נכון, ומשהו, קורה, בין
פורום הגבורה למדעי החטופים, חושב...
אנחנו מדברים על בסיס יומי. כדי לצליח לקדם דברים ביחד.
אני חייב להגיד לך, אני רואה אותם בכנסת, אני רואה, אתה יודע, את גיל דיקמן וצבי כמור, אני רואה אותם הולכים ביחד, אני אצטוקים פה איזשהו טריז מיותר, אלי אלבק טעה, התנצל, נגמר, לא צריך, לא צריך.
לא, הוא אומר, סלח
לי. אמרתי, לכן בואו, גם תקשורת, אפשר להוריד קצת.
אני חושב שהרעיון היה, אבא שלי לא היה צריך את הסולחה הזאת.
לא, חד משמע.
הרעיון היה לבוא ולהגיד,
מה עם המשפחה שלך?
תראו, אנחנו ביחד, זו הייתה אמירה שם, אז הנה הוא ביקש סליחה.
מנחם קלמנזון, דרך אגב, ברור לך שמפלגות ירוצו אחריך בבחירות הבאות, נכון? התחילו כבר?
התחילו לרוץ.
אני מחנך, אני אוהב לחנך.
עזוב מחנך, מחנך מצוין, אתה יכול לחנך גם בכנסת.
לא, זה לא אירוע בזוי, מנחם, זה אירוע, אתה רוצה לשנות, אתה רוצה להשפיע, זה המקום?
אני לא רואה את עצמי שם.
עוד לא קיבלת הצעות.
מנחם קלמנזון, תודה רבה שנתבשר רק בבשורות טובות. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם, ואני מקווה שכולנו נדע לבוא ולהקשיב מחדש למציאות.
בעזרת
השם. האם זה יתגלה כפלופ או לא?
אבל ברק הצעות, מנחם, קיבלת כבר הצעות?
איזה גישוש כזה.
גם גם ברור. רגע, היה גישוש. של מי?
מה זה משנה? אבל אני אמרתי לו.
אני מחלץ אותך.
אני מחלץ,
אני מגמגם
כי אני לא רוצה לדבר בשם.
אני מחלץ אותך.
אני אמרתי לו.
הוא אמר.
אמרת לו. טוב.
תודה רבה.
תגובה לדיון שערכנו פה על גלן מהליכוד. גלן כבר לא רלוונטי. מאז שראש הממשלה נתניהו דחה את דרישתו לעצור את המלחמה לפני הכניסה לרפיח, לפני כיבוש פילדלפי, לפני חיסול הנייה, סינואר ונסראללה ולפני הביפרים. צעדים ששינו את המזרח התיכון והביאו לשחרור נוסף של חטופינו. מאחלים לגלן הצלחה בגוש השמאל. הנה, עכשיו בוא נלך לשיר שלנו, שיר סיום.
אמנים של שולי רן יש יום הולדת, אז לכבוד היום הולדת, וברוח ה...
איזה שיר קסום.
ימים לא פשוטים, בוא נשמע את היקה.
שיר קסום.
ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולם חליות. אנא מפניך אסתתר, מה אתען, מה אצטדק, מה אדבר. חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי. נלחם בעצבות בייאוש המחרסם כתולעת, השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מעבר לוחשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור, ושואל ומבקש.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, החיים על השידור, טל אשל ושקד מורן, האורחים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אורי דבש ואחיית דלוק. אחרינו סיוון כהן, תודה רבה יהודה, שיהיה לכולנו שבת שלום, סוף שבוע נעים, שחרור חטופים מוצלח, שישובו בנים ובנות לגבולם, ושנתבשר רק בשורות טובות, תודה רבה.
שהשם יפנק אותך ושבת
שלום. אמן, את כולם, את כולם.
ומבקש היה